אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש הימין הממלכתי, חבר הכנסת גדעון סער, שלום.
שלום דוד.
מה שלומך?
ברוך השם, אני בסדר.
אתה לא מרבה להתראיין.
כשצריך.
כשצריך.
או כשאתה מזמין אותי.
או כשאני מזמין כשאני, אותך.
כשאתה מזמין אותי אני לא בודק אם צריך. אני מניח שצריך.
טוב. היית חבר בהרבה קבינטים. אתה אחד הפוליטיקאים הוותיקים בכנסת. אני לא רוצה להתחיל למנות את כל התפקידים שלך, כולם מכירים אותך. ואני רוצה להתחיל ברשותך בנושא שהוא על סדר היום, חיסול הבכירים. והחיסול של הבכירים האלה, אני זוכר את ליברמן שאומר, אני נותן להניע 48 שעות, משחרר את החטופים, טוב, לא משחרר, הוא מת. הנה, הוא מת.
טוב, קודם כל אני מברך על הסיכולים לגבי הסיכול של ישמעיל הנייה, ישראל לא לקחה עליו אחריות.
על פי מקורות זרים.
לא, אני אומר, ישראל לא לקחה אחריות, ולכן נכון. אני מתייחס להודעה שיצאה בעניינו של מוחמד דף אתמול, ולסיכול של בחיר החיזבאללה בביירות, שניהם אויבים מרים ומסוכנים של מדינת ישראל אורך שנים, אחראים לרציחתם של הרבה מאוד ישראלים, אחראים גם לתוכניות הכי חמורות שאפשר להעלות על הדעת לגבי העתיד, ולכן אני מברך קודם כל את המחליטים, את ראש הממשלה ושר הביטחון, מברך את המבצעים, את צהל, את כוחות הביטחון, גם על התכנון וגם על הביצוע. אני חושב שאלה מהלכים חשובים. הם מדברים אצלנו על החזרת ההרתעה, אני לא בטוח שזה המונח הנכון, כי בכלל התפיסה של הרתעה של ארגונים ג'יהאדיסטיים היא בעייתית מאוד. אבל אני אגיד שיש חשיבות גם להחזרת דימוי העוצמה. והמהלכים האלה שהם מהלכים נועזים, מדויקים, קטלניים, הם חשובים מאוד. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד את האמת, הם לא פותרים את האירוע האסטרטגי. הם לא משנים את המציאות בגבול הצפון שלנו. ואנחנו צריכים להמשיך מתוך אותה גישה של נחישות, של תעוזה, של יוזמה. לא לאפשר לצד השני לקבוע את המשוואות, לגרור אותנו למצבים של אנחנו צריכים להגיב על מה שהוא עשה. הנה עכשיו כל מדינת ישראל מחכה למה שהאויבים שלה יעשו. לא נכון. ישראל צריכה ליזום, לקבוע, למנוע מהצד השני, לגרור אותנו למלחמת התשה אינסופית. בסופו של דבר, המטרה של הציר הזה בראשות איראן, השמדת ישראל, דרך תהליך שעובר בהחלשתה והתשתה. ואת זה אי אפשר לתת להם.
וזה באמת מוביל אותי לשאלה, אתה כבר ענית על חלקה, של מקורות כאלה ואחרים מדברים על זה, ישראל לא רוצה מלחמה. ואם איראן לא תיקח את זה עוד צעד קדימה, קרי פרשנות שלי, לא תתקוף את תל אביב ואת חיפה וכל מיני בסיסים חיוניים, אנחנו נסתפק בזה.
אני חושב שזה לא נכון לגשת לעניין ככה בכלל.
וזאת השאלה.
קודם כל, לא לקחנו אחריות על הסיכול הזה בכלל. אחד. שתיים, עצם זה שאומרים, תגובה מסוימת אנחנו נקבל. מעבר לזה, זה חציית קו אדום. אני מתנגד לזה, כמו שאני מתנגד למה שאמר שר הביטחון השבוע, שחיזבאללה חצה קו אדום. היום הוא חצה קו אדום. הוא חצה קו אדום בשמונה באוקטובר, הוא תוקף אותנו במשך 10 חודשים ברציפות. ולכן, הצד השני צריך להבין בדיוק הפוך. לא, אנחנו לא רוצים מלחמה, תגיבו בצורה שנוכל לספוג אותה, אלא בדיוק הפוך. אתם תתקפו אותנו, אתם תקבלו התקפה במקומות הכי לא נוחים להם, ובואו נחשוב מהם המקומות הכי לא נוחים, נניח לאיראן. שדות הנפט, מקורות אנרגיה,
שדות תעופה,
דברים שמניעים את הכלכלה האיראנית, כי צריך להבין, כל הפרט הזה של החותים והחיזבאללה והמיליציות השיעיות,
זה הכל איראן?
וחמאס וג'יהאד איסלאמי, זה הכל מימון איראני, תחזוק איראני, תתקוף את הכלכלה שמתחזקת את כל המערכת הזאת. ולכן אני אומר, האיראנים, המסר שהם צריכים לקבל הוא דיר בלק, הוא לא, אנחנו לא רוצים לעשות מלחמה, ותפגעו בנו בצורה שנוכל לספוג אותה, ובזה נסגור את המעגל. כי מה זה יקרה? אנחנו ניכנס למלחמת התשה אינסופית. זה לא טוב לישראל, זה לא טוב לכלכלה הישראלית, האויב צריך לדעת שאנחנו נוציא אותו מאזור הנוחות שלו, נוציא אותו מאזור הנוחות שלו, ואפשר לדמיין, אני נתתי דוגמה אחת, תאמין לי, אני יכול לתת עוד דוגמאות של דברים, שבחינת האיראנים הם מאוד מאוד בעייתיים.
סגרו לנו את שדות התעופה.
ולכן אני אומר...
סגרו לנו את שדות התעופה. צריך לתקוף האיראנים, שם את שדות התעופה שלהם.
האיראנים, האיראנים בניגוד לכל מיני ארגונים כמו חמאס, שהוא באמת, אני לא חושב שחל עליו המונח של הרתעה. אתה צריך חסל אותו, כי הוא ארגון ג'יהדיסטי. איראן היא מדינה מסודרת, גדולה, משמעותית, בהתנהלות נכונה אפשר להרתיע אותה. היא רוצה להקיז את הדם שלנו, בעיקר באמצעות השלוחות שלה יום-יום, ומדי כמה זמן שיש להם מה זה, הם מצטרפים לחגיגה. מה פתאום? אנחנו חייבים להפוך את המשוואה הזאת. אנחנו חייבים לחשוב עכשיו, לפני שהם פועלים, איך אנחנו פועלים, אם הם יפעלו, בצורה הכי נבונה, לשנות את המשוואה לטובתנו.
אתה יודע, אני שומע אותך, אנחנו מכירים אחד השני כבר הרבה מאוד שנים, אתה נותן הנחיות או הצעות מסוימות, אבל אתה לא שם. למה אתה לא שם?
קודם כל אני הייתי שם עד
היית, כן.
סוף חודש מרץ, הייתי שם במשך קרוב לחצי שנה, נכנסתי אחרי השבעה באוקטובר מתוך הנחה שזה הדבר הנכון והפטריוטי לעשות לטובת המדינה, ועזבתי כשראיתי שני דברים, אחד, שהמלחמה מתנהלת לא בצורה נכונה, בחלק מהדברים נגעתי עכשיו, אבל רק בחלקם, לפי השקפתי, ושתיים, שאני לא מזהה את היכולת שלי להשפיע על המערכה בנסיבות שבהן המערכה נועלה בקבינט המצומצם, אני לא הייתי בקבינט המצומצם, גם השיח האינטימי בין הצבא לבין הדרג הפוליטי, גם השיתוף במידע, ואני הייתי חבר בהרבה ממשלות, אני, התואר שר לא מרגש אותי, אם אני יכול לעזור למדינת ישראל, אני שמחתי ואני אשמח להיות שם. אבל אם אני מרגיש שהדברים מובלים לכיוון לא נכון, ואני לא יכול להשפיע, אין לי עניין. וזה הדברים שהיו ביסוד ההחלטה בחודש מרץ.
איפה אנחנו טעינו אחרי השבעה לאוקטובר? אתה היית, אתה מכיר את המטריה, ויש כאלה אומרים, היינו צריכים להיכנס קודם לציר פילדלפי, היינו צריכים לעשות כך, לתפוס את רפיח. מה דעתך בעניין הזה?
קודם כל, דבר אחד
היום
ברור.
היום אתה משוחרר מ...
כן, דבר אחד ברור. קצב הכיבוש של רצועת עזה לא היה צריך לקחת 10 חודשים, או קרוב לשנה. הוא היה צריך להיות הרבה יותר מהיר. אני מזכיר לך את כל החודשים ה... ארוכים של ההמתנה לפני שנכנסנו לרפיח.
300,000 חיילים היו שם.
והכל נגזר גם על הצפון, זאת אומרת, ככל שהמערכה בדרום מתארכת, אז גם המערכה בצפון מתארכת וכדומה. ולכן, קודם כל, הקצב והעוצמה של הכיבוש הצבאי, שהיה בהתחלה, הלך והתעדה, דיללנו את הכוחות, הורדנו את הלחץ מהצד השני בטרם עת, ובעצם, פגענו בעצמנו, כי בהתארכות הזאת גם אנחנו פוגעים באינטרסים אחרים שלנו, גם כלכליים, גם מדיניים, בינלאומיים, אחרים. דבר השני, עשינו טעות. אמרנו בתחילת המלחמה, אנחנו מוכנים להכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה. את זה אפשר להבין לפי המשפט הבינלאומי, ולפי היכולת המדינית שלנו לנהל את המערכה הזאת. אבל... דבר שאסור היה לנו להסכים, לאפשר לחמאס להשתלט על סיוע הומניטרי, לאפשר לחמאס להקצות את הסיוע הזה לאוכלוסייה, כי בכך בעצם הוא, קודם כל הוא מתאשר, שתיים, הוא מתחזק מול האוכלוסייה האזרחית, ואם אנחנו קבענו כיד, אנחנו מפרקים את התשתיות הצבאיות, ואנחנו מפרקים את התשתיות השלטוניות, הקצב של הפירוק של התשתיות השלטוניות לא היה דומה למלחמה בתשתיות הצבאיות. כי בזה בעצם חתרנו תחת אותו יעד של פירוק התשתיות השלטוניות. עכשיו צריך להבין, זה מבנה פוליטי שהוא מחזיק גם את הזרוע הצבאית של החמאס. הרי כשחמאס שולט באוכלוסייה, כשהוא יכול לראות בכל אדם שמנסה לקבל סיוע הומניטרי שלא דרכו, אז הוא שולט באוכלוסייה. אז הוא גם יכול לגייס לזרוע הצבאית פעילים חדשים במקום אלה שאנחנו מחסלים. ולכן הייתה חסרה לאורך כל הדרך, ואני דיברתי על זה הרבה מאוד, גם בקבינט הביטחוני, תוכנית שיטתית, אפקטיבית, מסודרת לחיסול היכולות השלטוניות של חמאס ברצועת עזה. הדבר השלישי, הייתי אומר, כניסה ויציאה מהירה מדי מתאי שטח. לפני שאתה משלים בהם את העבודה ומאפשר התאוששות לגורמי המחבלים. אלה נקודות עיקריות, יש כמובן עוד נקודות, כמובן שיכלו היו להתחיל מקביל דרום וצפון או כל מיני דברים אחרים, אבל זה גם מתנהל בצורה שהחמאס כל הזמן יכל להאריך. מה יהיה הדבר הבא? זאת אומרת שאחרי עזה תבוא חאן יונס, ואחרי חאן יונס יבוא רפיח, ויכול היה להיערך בכל שלב. זה היה חסר מרכיב של הפתעה ותחבולה בתוך האירוע הזה. אבל בגדול, אני הייתי אומר, אי אפשר מדינה כמונו לתת כזה מרחב של זמן מכל הבחינות לניהול מערכה כזאת. שתיים, פירוק התשתיות השלטוניות במקביל לפירוק התשתיות הצבאיות הוא קריטי.
היום המלחמה מתנהלת כפי שאתה היית רוצה?
לא, עדיין חסרים המרכיב האחרון הזה שדיברתי עליו. יש דברים שבהחלט טעונים שיפור, ובעיקר מה שחשוב, כי גם צהל עשה דברים גדולים, קודם כל הלוחמים בשטח הם גיבורים. תשמע, מדינת ישראל נמנעה מסוג כזה של מלחמה עשרות בשנים, והיה אפילו איזה מין תחושה שחוששים מדבר כזה. הלוחמים שלנו, המפקדים שלנו, הוכיחו שהם יכולים לעשות הכל, וצריך להגיד את הדברים האלה, והם הגיעו להישגים. הם פגשו מערך שהוא תוצאת החידלון שלנו לאפשר לחמאס בניין כוח לאורך שנים. מערך המנהור המטורף הזה, התת קרקע, שבו גם אם אתה כובש את העל קרקע, עדיין לא סיימת שום דבר. מה שחשוב בשלב כזה, נגיד היום אנחנו אחרי 10 חודשים של מלחמה, בוא נראה במה הצלחנו, בוא נראה במה לא הצלחנו, ונתקן. וזה מאוד חסר לי, כי אין הצלחות בהכל, אבל אני מרגיש שאין יכולת לשנות אזימות לפי דברים שאנחנו רואים שפחות עובדים. וזה מאוד חשוב שיקרה כרגע.
רצים ספינים לנושא הצטרפות שלך כשר ביטחון. והספינים האלה הם על ידי התקשורת. הם מלובים על ידי כל מיני פוליטיקאים. אני מניח, אתה יכול לתת לי קצת יותר, כן יש דיבורים, או כמו שאמרתי, זה רק ספינים?
כמו שאמרת, זה ספינים. לא קיבלתי הצעה כזאת.
וממילא לא סירבת.
לא סירבתי ולא הסכמתי גם. כי לכן, בחיים האמיתיים, אני לא מתייחס לספקולציות ולא לספינים.
לא. אז אולי זה לא ספקולציה, אולי זה בעצם הפרחת בלון, כי אתה יודע שבקבוצות מסוימות מדברים עליך כאחד שצריך לחזור. השאלה שאני שואל אותך, יש לך הרבה מאוד חברים עדיין בליכוד. אתה עדיין איש שהוא די מקובל על הרבה מאוד אנשים. עולה בדעתך שזאת אפשרות?
דוד, תראה, דיברנו על דברים מאוד כבדים ומאוד רציניים. ישראל נמצאת היום תחת מלחמה שהיא תקבע את קיומנו, לא רק את ביטחוננו, את קיומנו בארץ הזאת. אני מרגיש שדיבור על הנושא הפוליטי האישי הוא לא שייך.
אוקיי,
אני אומר דבר אחד, אני בעיניי, מהשבעה באוקטובר, הצטרפתי בשבעה באוקטובר לממשלה, שלא תכננתי להצטרף אליה, כי חשבתי שבנסיבות שנוצרו, זה הדבר הנכון, זה הדבר הפטריוטי, ואני רוצה להביא תועלת לעם ישראל. אני...
לא עשית טעות בזה שנכנסת בכל זאת אז?
לא חושב, לא חושב. לא חושב, אבל תראה, בכל מקרה, מה שקובע זה את העתיד, את העבר כבר אי אפשר שונות. אני כלי של עם ישראל, אני חרד לעתיד ישראל. מה שחשוב לי היום, של הילדים שלי, וגם לנכד שלי, תהיה מדינה בטוחה לחיות בה. זה היום יותר חשוב מכל דבר אחר, ולפי זה אני שופט את הדברים.
טוב. אז אם דיברת על חיילים גיבורים, אני רוצה לשאול אותך לגבי המעצר של 9 חיילים, שניים קודם לכן שיש כבר שוחררו, וכנראה שגם, מי יודע אפילו, לדעתי לא יעמדו לדין אפילו. הייתה אפילו התנצלות של ראש אכ"א, והתשעה האלה שנעצרו בכל תרועה ורעש גדול, שידרו לאויב שאנחנו כנראה די, איך אני אגיד את זה בצורה עדינה, די לא חכמים. זו דעתי, דעתך?
קודם כל, בוודאי שהאופן שבו התבצעו הדברים הוא שגוי ולא נכון. אפילו ראש אכ"א בוועדת חוץ הביטחון נודע בזה. לפעמים אתה צריך לברר דבר מסוים. אתה לא מגיע בפשיטה של רעולי פנים מול החיילים שלנו. זה לא שייך, אפשר לעשות את הדברים אחרת. ואני לא מכיר את הראיות ואת כל הנסיבות, אבל אני אומר, ההודעה הראשונה של ראש אכ"א, קודם כל אני מקבל אותה. שגינו בדרך של ביצוע המעצר
חיילים.
באותו יום. וזה חשוב. מעבר לזה, אני חייב גם להגיד שמאוד לא אהבתי זה לשון המעטה. מאוד הייתי מוטרד מההתפרצות לבסיסי צהל.
ברור.
גם בשדה תימן, גם בבית ליד, מההתפרויות, מדברים שלובו גם על ידי חברי כנסת ועל ידי שרים. בסוף אנחנו פה באיזושהי נקודת מבחן היסטורית. שאתה יודע שההיסטוריונים הסתכלו אחרי זה על מדינת ישראל, הם לא יבינו בכלל איך בשעה כזאת גורלית הכיתוב הפנימי הזה בינינו נמשך, ואפילו אני מרגיש שהוא במידה מסוימת מוסלם בימים האלה. חייבים לאפשר לעם הזה אחדות מול האתגרים. וגם המערכות צריכות לקחת את זה בחשבון בדרך שבה הן פועלות, ובוודאי כל הגורמים הפוליטיים, ולפעמים יש גם דבר כזה או אחר שלא נכון, מאוד להיזהר לא לשרוף את האסם. אנחנו חיים פה, יש לנו צבא אחד, שבק אחד, יש לנו זה מערכות,
משטרה אחת,
יש לנו מערכות שצריך תקן אותן, צריך לשנות אותן, אבל גם צריך לשמור עליהן.
שר הגנה לויד אוסטין אמר, אם ישראל תותקף, אנחנו נגן עליה. אוניות מלחמה בדרך לכאן, אמריקאיות. ושמתי לב לניואנס שאני לא כך אהבתי. אני רוצה לשמוע דעתך. אם ישראל תותקף, זאת אומרת, זה מזכיר לי אחד המלחמות הקודמות, יום כיפורים, שאמר אז קיסינג'ר, אתם לא תהיו הראשונים שתתקפו. אבל במלחמה, כמו במלחמה, אתה צריך לקחת את הזמן הנוח לך. ואתה אמרת, אנחנו קצת מאססים. והשאלה נשאלת היא, האם ארצות הברית, ופה השאלה הזאת היא, זו שאלה שאני גם הולך לעשות אליה מאמר די גדול, האם ארצות הברית במהלך השנים לא נותנת לנו אפשרות לנצח עד הסוף? שזה אומר, וזאת שאלה שאני חושב שצריך לחשוב עליה, בממד של זמן לאחור. קח את כל מלחמות ישראל, הם עזרו לנו עד נקודה מסוימת. מעבר לאותה נקודה שעצרו אותנו, יכולנו אולי להמשיך ולעשות
דוד,
עוד דברים.
אבל דוד, תראה, בוא נדבר על עובדות. במלחמה הזאת, אני אומר לך מידיעה, שהאמריקאים רצו שנעצור הרבה מאוד פעמים.
לכאן אני מכוון.
לא, אבל ישראל לא עצרה. הירה לא רצו שנפעל קרקעית, לא רצו שנכנס לחאן יונס.
זה בגלל החלטה של הממשלה.
לא רצו שנכנס לרפיח. לא.
אני דיברתי על מה ארצות הברית רצתה.
אבל הממשלה תמיד, לממשלה, לממשלת ישראל, כממשלה ריבונית,
יש פרוגטיבה להחליט.
יש את היכולת להגיד, פה זה מקום שאני מתחשב ברצון האמריקאי, ופה אני לא יכול להתחשב ברצון האמריקאי. בסוגיות של ביטחון ישראל, אנחנו חייבים לקיים את הדיאלוג הזה. אבל אנחנו חייבים להחליט לפי האינטרס המובהק שלנו. האינטרס שלנו הוא כמובן, תראה,
לא צריך... בהכרח תואם את האינטרס האמריקאי.
נכון, היו לנו הרבה חילוקי דעות עם ארצות הברית של אמריקה, לגבי מלחמות, לגבי ההתיישבות, לגבי הרבה מאוד סוגיות. אבל בסוף צריך לזכור עוד דבר, אחרי שאמרנו את כל זה. שארצות הברית לצדך, זה מרכיב כוח משמעותי,
ברור.
בעיני האיראנים, בעיני אחרים פה באזור, ולכן איפה שאתה יכול לצמצם פערים מול האמריקאים, לא על חשבון האינטרסים היסודיים שלך, צריך לעשות את זה. ולכן האומנות של המדינאות היא לברור את המקומות שבהם אתה חייב לעמוד על שלך, למרות הידידות, ואפילו במידה מסוימת למרות, כי בדברים מסוימים יש לנו גם תלות, ואיפה אתה יכול לשחרר. זה מאוד, זה ניווט מאוד מאוד עדין של האירוע.
כן, אני מקבל את ההבחנה שלך. אני רוצה רק להזכיר שקמלה האריס אמרה שלא תכנסו בשום פנים ואופן, זאת תהיה, איך היא אמרה, בכייה לדורות ועוד כל מיני סופרלטיבים.
היא טעתה.
על הכניסה, ברור שהיא טעתה. אבל כשאני יושב מול אחד השרים לאחרונה, ואומר לי מה שכבר התפרסם בעיתון, לא אגיד מה שכמובן לא התפרסם, קשה לנו עם מצב שבו ארצות הברית אומרת, אם לא תעשו ככה, לא תקבלו ככה. והדבר הזה, למרות שישראל עשתה איזשהו דאונגרד לאמירה הזאת, ארצות הברית לא שלחה לנו חימושים מסוימים, שהיו דרושים לנו אולי כדי לקצר את המלחמה. והשאלה היא באמת איפה מוצאים את האיזון העדין הזה, בין להגיד לארצות הברית לא, כשהיא עונה לך, אתם תגידו לי לא, לא תקבלו ציוד, ובין ה... טובת מדינת ישראל כפי שראות ראש הממשלה והקבינט שלו, והסיכונים שהוא לוקח להגיד לאמריקאים, לא.
עוד פעם, זה אין נוסחה מתמטית
ברור.
לכל מקרה ומקרה, אבל אנחנו לא יכולנו בעצם לוותר על מטרה יסודית, שהוא בעצם, בעצם אומרים, המשך המלחמה, זה לא המינוח הנכון. מי מאיתנו לא רוצה שהמלחמה תסתיים? אף אחד מאיתנו לא רוצה שהמלחמה תימשך לעד. המינוח הנכון צריך להיות הסרת האיום. זאת אומרת, שהמצב בעזה ישתנה באופן כזה שלא יהיה אחר כך איום עוד פעם על אזרחי ישראל ועוד פעם על התושבים בעוטף עזה וכדומה. ולשם אנחנו חייבים להיות נאמנים. כלומר, לא לסיים את המלחמה הזאת כמו כל סבב צבאי שהיה בצוק איתן, או אני לא זוכר אפילו איך קראו לכל המבצעים, שומר חומות, או כל פעם היה איזה שם אחר. אלא הפעם לנטרל את החזית הזאת, שהיא לא רק עומדת בפני עצמה.
אתה מדבר על הצפונית והדרומית.
נכון, אם כי התוצאה, היעד הוא לא דומה בדרומית. בדרומית, לנטרל, להוציא את החזית הזאת. זאת אומרת, שלא יהיה עלינו איום מדרום. אם אתה מסתכל על התוכניות של האויבים שלנו, שהן בסופו של דבר תוכניות לתקוף אותנו מכיוונים שונים, רגלית.
שבע זירות.
עם חיפוי ארטילרי, מה שעשה לנו חמאס בשבעה באוקטובר, אבל בכמה זירות, למעשה לנטרל את הזירה הזאת הדרומית. דבר בעל חשיבות עליונה, שילמנו כבר מחיר מאוד כבד בדם, וצריך לעמוד על האינטרסים שלנו.
איך אתה חושב שישראל צריכה לנהוג עכשיו, מול האמירה של מה שאמרתי קודם, אתם תתקפו רק בתגובה. זאת אומרת, אם עכשיו האינטרס של ישראל, ואנחנו יודעים שבעוד 5 שעות, ואני מדבר על שעות ריאליות, הם דיברו על 75 שעות. האם ישראל צריכה להיות הראשונה שתוקפת, או עדיין להמתין, כמו שהזכרתי קודם, קיסינג'ר?
לא חייבים לקבל. עוד פעם, אם יש לך יעד שחשוב לך לתקוף, אז אתה לא צריך להמתין, ובעיקר אתה לא צריך לתת לצד השני לנהל את האירוע. זאת אומרת, להכתיב לך, על הדבר הזה אתה מקבל תגובה כזאת, וזאת המשוואה שאני מייצר, ואתה לא יכול לחרוג ממנה, למעשה סוג של הרתעה כלפינו. ולכן ברור לנו לגמרי שאנחנו מול הציר הזה במלחמה, אנחנו לא במלחמה, אתה יודע, בעולם כתוב, מלחמה בחמאס ברשתות הזרות, או גאזה וור, זה לא גאזה וור, זה כבר מזמן מלחמה בכמה חזיתות, ואני קראתי לה ביום השני של המלחמה, קראתי לזה מלחמת איראן בישראל. המלחמה היא מלחמה שמובילה איראן, גם היא, אם זה באמצעות שלוחות שלה.
ממש לפני ביקור...
ולהפך, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב, מאחר שאנחנו יודעים שעל האיראנים משפיעה תקיפה באיראן, של אינטרסים שלהם, יותר מאשר אם חוטפים החות'ים או חוטף החמאס, אנחנו צריכים לחשוב על היעדים האיראנים שמשבשים להם את התוכנית, מוציאים אותם מאזור הנוחות שלהם. וזו מחשבה רצינית מאוד, אני גם לא יכול לפרט את כולה פה, אבל לשנות את המשוואות שהם רוצים ליצור.
ועוד לא דיברנו על הגרעין האיראני.
נכון.
והשאלה היא באמת מי ראש המדינה הבא, נשיא ארצות הברית, תהיה לזה השלכה מאוד רצינית על ישראל.
קודם כל, אני לא יודע מי יבחר לנשיאות ארצות הברית,
לא,
וזה גם לא בידינו, זה העם האמריקני יבחר. ארצות הברית, איראן התקרבה מאוד לנשק גרעיני, בעיקר בהיבטי ההשערה.
פחות בהיבטי הנסיעה, אתה צודק.
בהיבטי קבוצת הנשק פחות, אבל אנחנו גם רואים סימנים מדהיגים וכרסום. קודם כל, באותו דבר שהם אמרו בעבר, בעבר הם המציאו שזה פתווה, פסק הלכה, של איראן לא יהיה נשק גרעיני. אז עכשיו הם מדברים קצת אחרת. חייבים את ההתפתחות הזאת למנוע. צריך להיות מאוד איראניים בחצי שנה הקרובה, כי יכול להיות מאוד שהאיראנים יחשבו שהתקופה של מערכת הבחירות, ואפילו עוד יותר ממנה, התקופה של החודשיים...
יחשבו לסיים את השארת האורניום, כן, ולהיות עם צצה.
התקופה של החודשיים של בין הממשלים, אני לא יודע מי ינצח, אבל התקופה הזאת מנובמבר ינואר, בכל מקרה יהיה נשיא חדש, או שזה יהיה קמלה האריס, או שזה יהיה דונלד טראמפ. ביידן יסיים בינואר, בכל מקרה. צריך מאוד להיות ערניים בתקופה הזאת לגבי מה איראן עושה, ולא לאפשר את ההתפתחות הזאת.
אני רוצה את ההתייחסות שלך, בבקשה. התחלתי לומר, לפני ביקור ראש הממשלה בארצות הברית, הכנסת קבעה את העמדה נגד הקמת מדינה פלסטינית. אני רוצה שתרחיב קצת.
תראה, היום כל אזרח במדינת ישראל, אתה יודע, פעם היינו מתווכחים. בימי אוסלו, בימי ההתנתקות. היום כל אזרח בישראל מבין מה קורה כשאתה נותן לפלסטינים שטח. יודע, לא חושב, לא משער, יודע
לא
שכל
כולם.
שטח שתמסור...
לא כולם
חוץ,
יודעים.
חוץ ממיעוט קטן. באמת.
מיעוט, אתה מדבר על מפלגת העבודה, אתה מדבר על מרץ, אתה מדבר על 20% מהכנסת שאולי תהיה בכנסת הבאה ותרכיב ממשלה.
היא לא תרכיב ממשלה בשום אופן. ו...
רגע, לא הבנתי מה שאמרת. למה לא תרכיב ממשלה?
היא לא תרכיב שאלה, כי אתה מדבר על...
מרץ והעבודה לא יהיו בממשלה?
מרץ והעבודה, לפי הסקרים היום, יש להם מספר חד ספרתי. למה שהם ירכיבו ממשלה?
לא, הם ירכיבו, אבל הם יהיו שותפים לממשלה.
אני לא יודע.
שרוצים...
אני לא יודע אם יהיו שותפים.
רוצים להקים מדינה פלסטינית.
אני לא יודע אם יהיו שותפים.
אני שמעתי את גולן שאומר, מדינה פלסטינית זה מס.
יכול להיות, אבל אני לא יודע
בממשלה. אתה לא תהיה
בממשלה איתו? אני לא, אני לא פוסל. אני בכלל מציע לא לפסול אנשים, אלא ללכת על פי עקרונות. אני לא אהיה בממשלה שעמדתה בנושא מדינה פלסטינית לא תהיה בהירה. זה הדבר החשוב. ו...
אולי הדבר הכי חשוב שאמרת פה היום.
בסדר. אין לי, אני רואה בזה סכנה לקיום המדינה. צריך להבין, בראייה שלהם, זה עוד שלב... בתורת השלבים בהשמדת ישראל. פעם אפילו דיברו...
כל מילה.
פעם דיברו אפילו על פתרון שתי המדינות. היום כבר לא מדברים אפילו על פתרון שתי המדינות.
מדינה אחת.
רוצים לתת מדינה באופן חד צדדי, ובעצם הם השתמשו במדינה הזאת כדי להמשיך באופן משודרג בסכסוך שלהם מול ישראל. עכשיו, כשאתה נלחם במדינה, יש לזה גם כללים. העולם ייתן לך לפעול כלפי מדינה כמו שהוא נותן לך לפעול לגבי שטח אחר, זה לא בדיוק אותו דבר, ואני חושב שמאוד מסוכן לנו, אנחנו, יש לנו משימה קשה, אנחנו גם צריכים לבוא לידידים שלנו בעולם, כי הרי מה הבעיה שנוצרה? שראשי ממשלה ישראלים, במשך שנים דיברו על פתרון שתי המדינות, אז זה התקבע כדבר אפשרי שהוא יכול להיות. אנחנו צריכים להגיד להם, רבותיי, היום בוא נדמיין מדינה, במדינה היו בחירות, נכון? מי ינצח בבחירות?
חמאס.
יפה, אז זה מדינת חמאס, אתם רוצים.
לא צריך יותר מזה.
מדינת חמאס היא מדינה.
גדעון, לך אחור, לך אחור, תראה מה קרה, כאשר אפשרת בחירות חופשיות, החמאס השתלט על רצועת עזה, ב-2006, השתלט על רצועת עזה, גירש משם את דחלן וחבורה שלו, ורצח את מי שצריך לרצוח לדעתו, זרק אותו מהגגות, וזאת הייתה מדינת חמאסטן.
ב-2006 היה הניצחון שלהם בבחירות לרשות הפלסטינית, ב-2007 הייתה השתלטות הפיזית שאתה מתאר, שבו הם זרקו את אנשי פתח מהגגות. אבל הקמת מדינת חמאס, זה שזה גלולת רע לישראל זה ברור, אבל אני טוען שגם לעולם המערבי, למדינות המערביות, לארצות הברית, זה מתכון לערעור היציבות במזרח התיכון
לא
באופן תמידי.
הם לא מבינים את זה?
אתה יודע, הייתה פה...
או שנוח להם להגיד את זה, אבל הם יודעים שזה לא יקרה. זו גם אפשרות.
חלק רגילים, חלק כבר מבינים,
חלק הבינו.
אני, הייתה פה משלחת, אתה יודע, של חברי פרלמנט וחברי בית לורדי מאנגליה במהלך המלחמה. ישבתי איתם לארוחת ערב בירושלים. הסברתי להם בדיוק את הנקודה הזאת, אבל בפרוטרוט, הרבה יותר ברחבה.
והם הבינו?
כן. הם הבינו. והם אמרו, אנחנו יוצאים מפה, אנחנו לא יודעים עדיין מה האלטרנטיבה, אבל אנחנו מבינים למה אתם לא יכולים להסכים לזה.
שמע, בית הדין בהאג, זאת של האחרונה, כי זמננו כבר תם, בית הדין בהאג מאיים לומר, לדרוש ממדינות מסוימות שחברות בייחוד האירופי לעצור את ראש הממשלה ושר הביטחון. אנגליה, שהייתה נגד, עכשיו שינתה את טעמה. היום היא כבר לא נגד. היא אומרת, אני אחשו, אבל היא בעצם כבר שינתה את דעתה. היחידה שבעצם אומרת נגד, אנחנו נגד, זה גרמניה. האם חל פיחות במעמדה של ישראל בקרב מדינות האיחוד האירופי?
בוא נדבר בצורה גדולה.
שזה דווקא היה צריך להיות הפוך, כי הימין קיבל בעצם הרבה יותר מנדטים מאשר השמאל, בחלק מהמדינות הוא התרסק.
הימין פחות מקבל את זה, אבל צריך להבין מה קרה. העולם המערבי, מדינות אירופה, רצו בהפסקת המלחמה, הלחצים בעצם על אותם הליכים משפטיים בטריבונלים הבינלאומיים, היו כלי בהפעלת הלחץ על מדינת ישראל. אני שמח מאוד שהדבר הזה לא עבד. אגב, עדיין לא יצאו צווים, אני מקווה שגם לא ייצאו. אני גם הצעתי דברים שיכולים לסייע בהתמודדות עם זה, אבל אנחנו מבינים טוב מאוד שזה שימוש במשפט הבינלאומי באופן פוליטי, כדי בעצם לקשור את הידיים של המדינה הכי מותקפת בעולם. אין מדינה יותר מותקפת ומאוימת בעולם ממדינת ישראל. ולכן זה לא דבר שיש לנו שיקול דעת האם לקבל או לא לקבל. את המלחמות שלנו אנחנו צריכים לקיים לפי דיני המלחמה. אבל יש לנו ויכוח יסודי עם בוא נגיד המיינסטרים של המשפט הבינלאומי, למשל לגבי ההתיישבות ביהודה ושומרון. בית המשפט העליון שלנו, המשפט הפנימי שלנו, מכיר בחוקיות הזאת. הרבה מאוד מדינות בעולם אומרות לך זה לא חוקי. ואנחנו במחלוקת איתנו, והמחלוקת הזאת כנראה תמשיך להתקיים, ואנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על שלנו.
יושב ראש הימין הממלכתי, חבר הכנסת גדעון סער, תודה.
תודה רבה, אני חייב להגיד שהזמן עבר מאוד מהר. זה, אני מסתכל, אני רואה שעבר כבר פרק זמן משמעותי, אבל זה עבר מאוד מהר.
תודה.
תודה רבה, שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.